אנחנו תמיד מתפללים שנזכה ללמוד תורה לשמה, שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצא עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. לימוד תורה לשמה נושא רחב וגדול, אבל הוא נשמת אפנו, הוא נשמת המוסד שנקרא ישיבה, לימוד תורה לשמה. וכיוון שהוא נשמת אפנו והוא מהות החיים שלנו כאן, חשוב שנעסוק בו, נברר אותו, ולאט לאט נזכה לחיות אותו. היום ג' אלול, ובג' אלול באופן טבעי כשאנחנו רוצים לברר מהי תורה לשמה, אנחנו הולכים לכתבים של הרב. עיקר תורה לשמה, כך הרב כותב בקובץ רביעי, סעיף צדיק ח'. מה זה תורה לשמה? כשאדם שם מליבו שהחיים של כלל ישראל, שסוד קיום האומה היא התורה, שהיא המקפת את ההיסטוריה שלנו כולה. קודם כל, תורה לשמה מתחילה מתודעה לאומית, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. תודעה לאומית, אדם שם לב, אדם מעכל, חושב, נזכר, מזכיר לעצמו, שהחיים של האומה שלנו, הקיום של האומה, הכל בא מהתורה. ודווקא בגלל זה, כששמים לב כמה מצומצם כוח החיים היסודי, החיים של האומה זה התורה. וכשמסתכלים בהסתכלות רחבה על עם, ושואלים את עצמנו, כמה נפח תופס את התורה, לימוד התורה בחיים הלאומיים, רואים שזה מצומצם יחסית. בגלל המון דרישות הזמן, החיים עושים את שלהם, רוב האנשים, רוב החלקים של העם עסוקים בעסקים שונים, יפים, טובים, יותר או פחות. יש מניעות רבות. יש משהו לא פרופורציונלי. מצד אחד לימוד התורה, והתורה היא החיות של האומה. זה מה שנותן לאומה את הצביון, את הקיום, את החיים. זה החמצן הלאומי. בפועל, לימוד התורה תופס חלק יחסית קטן. אחוזים קטנים מהנפח של החיים של העם. חוסר האיזון הזה, חוסר הפרופורציה, אמור להוליד אצל כל יחיד שמחיה את עצמו באור חיים של תורה את ההבנה שלא רק את עצמו הוא מחיה, אלא כיוון שהוא אחד מעבריו של הכלל, הוא זורק זריקה, זורק כוונה מזרים, דם, שיקוי חיים, חיים כלליים של עם ישראל שמתרבים ומתעלים. לימוד תורה לשמה, ההבנה הזאת, האחריות הזאת, התודעה הזאת, שחיי האומה תלויים בלומדי התורה, בלימוד התורה. כל מי שמחיה את עצמו באור של תורה וחושב וזוכר שזאת תרומתו הדלה למפעל לאומי. זה נקרא שמי שעוסק בתורה לשמה משמח את המקום ומשמח את הבריות. כך אומרת המשנה במסכת אבות. זאת אומרת, הוא בא לשמח. לעסוק בתורה לשמה זה לשמח את האומה, לשמח את הבריות, להביא חיים. כי באמת אנחנו שונים משאר העמים. אצל שאר העמים, מה שנותן כוח ועוצמה לעם הוא לאו דווקא הנושא המוסרי. יש כל מיני דברים, פרמטרים שנותנים לאומה עוצמה וכוח. יכולת הישרדות ויכולת התגברות. יש פקולטות שלומדים את זה בכל מיני מקומות בעולם, גם בארץ. מה נותן לאומה כוחות? יש פרמטרים כלכליים, יש פרמטרים ביטחוניים, מדיניים, משאבים, כל מיני פרמטרים. מה נותן לאומה כוח? מה הופך אומה להיות חזקה? אבל אנחנו עם אחר. אנחנו עם שמה שנותן לו זהות עצמית, מה שנותן לו כוחות, מה שנותן לו כושר עמידה, זאת הרמה המוסרית שנמצאת באומה. באומה בכללה ואצל כל יחיד ויחיד בעם. ככל שהרמה המוסרית הרוחנית שלנו עולה, אנחנו יותר חיים את עצמנו. אנחנו יותר חיים את מי שאנחנו. יש לנו זהות, יש לנו כוחות, יש לנו אישיות. יש לנו כושר עמידה, כושר התגברות. ורוח האומה, כותב הרב קוק באורות התורה, סוף פרק ב', מתחזק על ידי מה שבניה עוסקים בסוגיות המוסריות. לימוד תורה לשמה, אנשים צעירים, ברוך השם, במיטב כוחם, אנשים עם ראש, עם שכל, עם כוחות, עוסקים כל היום, מהבוקר עד הערב, בעמל, ברצינות, בהתמדה, בחזרה, בהשקעה, בסוגיות מוסריות. בסוגיות מוסריות. מוסר אלוקי. מה המוסר האלוקי אומר כאן, ומה המוסר האלוקי אומר כאן, ומה המוסר האלוקי אומר בנושא הזה, וכל מיני נושאים. רחבים וגוונים מאוד. וכל יחיד שמשקיע נתח מהחיים שלו ברוח הלאומית, נותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. חס ושלום, כל הרפיונות שבאים ברוח ישראל, אם הרוח הלאומית רפה, מקורם הוא רפיון ידיים מן התורה. כשיש רפיון ידיים מהעיסוק האינטנסיבי, הבלתי פוסק, במוסר האלוקי הטהור, אז האומה לא יודעת מי היא. היא לא עסוקה בזהות העצמית שלה. וכשאומה לא עסוקה בעצמה, הזהות שלה לא ברורה, מי היא, מה היא, אין לה כוחות, אין לה עוצמות, אורך הנשימה של הקצר, אין לה ביטחון. ולכן, אחת הדרכים של עסק תורה לשמה, הוא כותב בפרק ב' באורות התורה, להעשיר את כנסת ישראל. כי כשמתרבה אור התורה, חיבת התורה וכבוד התורה בלב אחד מישראל, הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. יסוד תורה לשמה, הגברת כוחה של כנסת ישראל. שלוש פסקאות בסוף פרק ב' של אורות התורה, שמגדירות בצורה בהירה, ברורה, את ההשקפה של הרב. לימוד תורה לשמה, לימוד תורה מתוך אחריות לאומית, מתוך תודעה לאומית. לפעמים יש זמנים שבהם השאלות המעשיות שעומדות על הפרק בחיי העם הן מאוד מאוד תובעניות ומאוד נוגעות לכולם. והלב נמשך לעסוק בדברים מעשיים שהם עוזרים לאומה. ענייני התיישבות, ענייני חינוך, קליטה, עלייה, ביטחון ועוד הרבה נושאים. אבל יש לפעמים שהאומה עומדת בפני נושאים אדירים, נושאים חובקי עולם, אבל לרוב רובם של האנשים אין מה לעשות. אין להם משהו מעשי שהם יכולים לעשות בנידון. ואז נוצרת תופעה מוזרה. זו תופעה פסיכולוגית. אם אדם למשל, חס ושלום, קרוב משפחה שלו נמצא בסכנת חיים, נמצא בניתוח גורלי, הוא לא רופא, הוא לא יודע איך מנתחים, אין לו מושג. הוא שם אותו בניתוח, עכשיו אמרו הניתוח 20 שעות. אתה מת לעשות, אין לך מה לעשות. אין לך מה לעשות. אז מה אנשים עושים בזמן הזה? חלק מהאנשים מטפסים על הקירות. חלק מהאנשים משתגעים. חלק מהאנשים מתחילים לעסוק בספקולציות. יהיה ככה, יהיה ככה. מנסים לשאוב רסיסי מידע מפה, משם, להתקשר לאנשים. מה אתה אומר? מה יהיה? יהיה ככה? מסיחים את הדעת, הולכים לאיבוד. מדברים. חלק הולכים לישון. לא מוצאים את עצמם. כי יש המון המון רצון, אבל אין מה לעשות. יש איזו התפוצצות כזאת בפנים, שיוצרת פיזור נפש. זה יכול לקרות בחיי יחיד, וזה יכול לקרות בחיי אומה. בתוך עמנו אנחנו יושבים. אנחנו לא בועה שנמצאת בחלל החיצון. והאומה הישראלית היום עומדת בפני אחת ההכרעות הגורליות ביותר, הדרמטיות ביותר. שמעתי מומחה גדול לענייני מדיניות, הוא אמר, זה סוגיה של פעם בכמה דורות יש דבר כזה, בחיי אומה, ככה אמר. פעם בכמה דורות בחיי אומה יש שאלות כאלו, ענקיות, חובקות עולם, עם השלכות. ובאורח מאוד מאוד פרדוקסלי, לרוב האנשים אין מה לעשות. לרוב האנשים אין מה לעשות. לרוב החיילים, לרוב הכלכלנים, לרוב המדענים, לרוב האנשים אין מה לעשות. והאומה נסחפת למצב פסיכולוגי מאוד 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 לא רצוי. אין מה לעשות ויש לחץ אדיר ותרדה וזה הרי גורל, אז מטפסים על הקירות. ומדברים ומקשקשים ומדברים ולא יודעים מה יהיה ונעשה. אנחנו צריכים לדעת שיש הרבה הרבה מה לעשות. יש המון מה לעשות. כי מה שמכריע, אומרת פרשת השבוע שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב רב, עם רב ממכה, לא תירמה. ככל שהאומה אוחזת יותר בתורתה, ככל שהאומה אוחזת יותר בזהות עצמה, יש לה כושר עמידה, יש לה אורך נשימה, יש לה עוצמות נפשיות, יש לה חוסן לאומי, היא יותר בוטחת בעצמה. זה מה שמכריע בסופו של יום. ברגעים הרי גורל, הרוח מכריעה. הרוח ותעצומות הנפש. והרוח ותעצומות הנפש מוכרעים כאן. במפעלי הנפש והרוח של האומה. ללמוד תורה לשמה, במיוחד בעת הזאת. כי האלטרנטיבה היא שיתוק. האלטרנטיבה היא איזשהו הלם, שיממון. או להכניס את הראש מתחת לאדמה. לטמון את הראש בחול, או איזה הלם, שיתוק. מה עושים? אין מה לעשות. מתי מספר יש להם מה לעשות. הכרעה כאן אצל כל לומד ולומד שחיי האומה יקרים לו, שקיומה של האומה נמצאת בראש מעייניו, להכריע, להגדיל את אור התורה, חיבת התורה, כבודה של התורה בליבו, מתוך זה שבליבנו התורה הולכת ומתעצמת, הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ, כוחה של כנסת ישראל מתגבר, או כמו שהוא כותב באורות עמוד קופסא מחגימל, תגבור את התורה באומה מאמצת את כוחה, וכשהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. התחלנו ללמוד השנה מסכת גיטין, בשעה טובה. צריכים לפתוח בדבר טוב. לכאורה גיטין, מה אנחנו צריכים עכשיו גיטין? מה אנחנו צריכים את הסיפור הזה? זה סיפור עצוב. כמו שלפני הרבה שנים שלמדתי בישיבה, אז למדו בחודש אלול מסכת בבא בתרא, פרק תשיעי, נקרא פרק מי שמת. אז אחד הרמי אמר, נו באמת שנה א' מגיעים, מה יש לך להגיד להם מי שמת? תגיד משהו יפה, אין לך איזה, אלול קצת יותר שמח, חייכני. אבל יש מקום אחד שגט משמעו חיובי. יש מקום אחד שגט פירושו התקדמות. שזה כלי שאפשר להשתמש בו לברכה. זה כלי שמשתמשים בו לאדרבה, לעלייה מעלה מעלה. פרשת השבוע שלנו, שאנחנו קוראים על כי תצא למלחמה על אויביך, וניגשו השוטרים, ניגש הכהן ודיבר אל העם, שמע ישראל, שיחת עידוד של כהן משוח מלחמה לפני הקרב. מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו? נאמר בפרשה. כדי שלא יימס את לב אחיו במלחמה. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, משעה שנכנס אדם בקשרי המלחמה, אסור לו לחשוב על ביתו. מי שמוטרד מעניינים המשפחתיים, שילך. עכשיו, ענייני האומה עומדים על הפרק. בזמן המלחמה צריך לחשוב, יישען ויבטח בצור ישראל, וילחם על שם השם. עכשיו לא חושבים על עניינים הפרטיים. זה רק מפריע. אדם שחושב על עניינים הפרטיים, אומר הרמב״ם, עובר על איסו. עובר לב. אם האדם באמצע המלחמה, מתחיל לחשוב על החיים האישיים שלו, מה יהיה איתי, מה יהיה המשפחה שלי, מה עם הילדים, מה פה, מה שם, אני עובר על איסו. לכאורה, כותב הרב קוק בעין היה, שבת בתמוד 56. להפך, היינו אומרים, אדרבה, שכל אחד יחשוב על החיים המשפחתיים שלו, האישיים שלו. וזה מה שייתן לו כוח להילחם. וכל אחד יגיד, אני צריך דואג לאמא שלו, דואג לאבא שלו, לאשתו, לילדים. תראה, הם בעורף. אני צריך לדאוג להם. אז אדרבה, זה יגרום לו יותר להילחם בתוקף, כי הוא יודע שהוא דואג למשפחה שלו. אולי לאדרבה, אולי שכל חייל שיוצא לקרב יביא איתו אלבום תמונות של כל המשפחה שלו, כל היקירים שלו, כל מה נראה אותם, וכל מה נגרום לו עוד יותר כן, אני חייב להילחם כדי להציל אותם, שלא יקרה להם כלום. אולי לא תמונות, אולי להביא את המשפחה, להביא את המשפחה לשדה הקרב, להראות כל הזמן ללוחמים את המשפחות שלהם, וזה יגרום להם מוטיבציה. וככה באמת אומר שזה היה מנהג אומות העולם. מנהג אומות העולם היו מביאים את הנשים שלא נלחמות, היו מביאים אותם לקרב. למה? כדי לעודד את כולם להילחם. אתם רואים, צריך לשמור עליהם. ילך להילחם. לא כאלה חלק יעקב. אנחנו להפך. כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות כותב לאשתו. תקנה של דוד המלך. כל מי שיוצא לקרב, כותב גט. מחלוקת ראשונים. האם הוא ממש היה נותן גט ממש, גירושין מוחלטים, או גט על תנאי. שאם הוא ימות, אז הגט יחול למפרע. כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות, כותב לאשתו? כן. כי אצל שאר העמים, הנושא בסוף הוא לא האומה. אין באומה קודש. אין באומה אמת. הנושא הוא בסופו של יום החיים האישיים. האומה היא רק דבר שבא לעזור לארגן בצורה יעילה את החיים האישיים המשפחתיים. כמו שגם בטבע לפעמים חיות מתאחדות ביחד, כי זה יוצר תפקוד יותר יעיל בלהקה. אבל אצלנו, האומה כשלעצמה היא מטרת על. המלחמה היא למען האומה, כי האומה היא הופעת שם השם. תכלית מציאות האומה מצד נשמתה בשביל קדושתה, רוח השם השפוך עליה, זה האוצר היותר יקר, וזהו החפץ העליון של כל יחיד. המשפחה למען האומה, ולא הפוך. כשבאים לעסוק בטובת האומה, אהבת המשפחה נמסה. זה לא שמזלזלים באהבת המשפחה. אבל כל ערכה של אהבת המשפחה היא מצד ששייכת למהלך הרבה יותר גדול. ואסור שאהבת המשפחה תחלל את עוז אהבת האומה. ולכן ביציאה לקרב אין חשבונות פרטיים ולא משפחתיים. גט גריטות. כביכול, האדם מתייאש מהחיים הפרטיים שלו. אין לי חיים פרטיים עכשיו. וכל עניינו לרומם קרן לעמו. זה גט שמטרתו להגיע למהלך יותר כללי, יותר עליון של עבודת האומה. זה מכאוב שסופו לברכה להגביר חיל ולאמץ רוח. יש גט שהוא גט של התעלות. היכולת של האדם להיפרד או מעשית או נפשית מראייה צרה כדי להתרומם לראייה יותר רחבה. להיפרד משיקולים אישיים, פרטיים, כדי לרכוש שיקולים יותר גדולים, יותר כללים. זאת פרידה, זה קצת כואב, זה סוג של גט. אם אדם, כל התוכניות שלו על עצמו בחיים היו בנויות לתפארת, כל העם תוכנן לו. מה הוא רוצה, מה הוא יעשה, הכל מסודר. אבל הכל סבב סביב מחשבות מאוד אגוצנטריות, מאוד פרטיות. וכשאדם צריך להיפרד כדי לעלות, צריך להיפרד ממחשבות ומשאיפות כאלו, כדי לגדול, זה קצת כואב. זה פרידה, זה לתת גט. גט למשהו קטן, משהו שהוא היה קרוב אליך, אבל הוא גרם לך קטנות, מחנק. אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בכל מיני גיטים. גיטים שמביאים ברכה. גיטים שעוזרים להינתק, להיפרד ממעגל צר, כדי להשתייך למעגל יותר רחב. מי שרוצה להילחם מלחמת בית דוד, צריך להיפרד. צריך לשים גט גריטות, לשים בצד מחשבות נמוכות. מי שרוצה לצאת לקרב, אסור לו לחשוב בביתו ומשפחתו, אומר הרמב״ם. ומי שרוצה ללמוד תורה לשמה, גם צריך לתת גט. ללמוד תורה לשמה, לשם קיום האומה, לשם חוסנה, צריך לתת גט להרבה דברים. לתת גט לשיקולים שהם רק אישיים, לתת גט למחשבות שלא שמות לב לכך שהכוח הפנימי של האומה הוא העיקר, לתת גט לאותו שיממון משתק, שבמקום לפעול ולשנות וליצור רוח באומה, כוסס אצבעות ושואל מה יהיה, מה יהיה, מה נעשה, כי אין מה לעשות. זה דורש אומץ לב, אבל בעת כזאת האומץ הלב נדרש מכולם. זאת שעה גורלית. כל יום הוא משמעותי. לבונו של עולם מגלגל כך את הדברים. חודש אלול, תחילת שנה, עוד מעט אנחנו נכריז שהשם מלך, השם מלך, ענייני מלכות השם, וניהולו את העולם עולים על הפרק, ואנחנו בתווך. הכל הכל סובב סביב ציר אחד. כמה החיים שלנו כעם, כולם משויכים לסוגיה הענקית הזאת של מלכות שמיים. כל המלחמות, וכל ההתרחשויות, וכל הלחצים, הכל מוכוון לזה. הכל הכל מוכוון ממרומים לסוגיה אחת. לבירורים הרוחניים הפנימיים שאנחנו צריכים לעבור בתוך עצמנו. עם זו יצרתי לי תהילתי אספר. הכל לשם זה. אם יבואו אומות העולם ויגידו שהם עשו מלחמות, זה לא נכון. אומרת הגמרא בעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא במלחמות אני עשיתי. הוא בעל מלחמות. הכל הכל זה הקדוש ברוך הוא מברר הכל בשבילנו. אנחנו רוצים השנה להתקדם בכל התחומים, ואחד היעדים שאנחנו רוצים להציב השנה הוא חיזוק הלימוד בשעות עת רצון. כתוב שאחרי הצהריים שעת מנחה זה עת רצון. אנחנו רוצים לחזק ולעודד את לימוד התורה, את שקידת התורה כל היום, אבל עם תשומת לב, עם דגש לשעות אחר הצהריים. אנחנו צריכים להיכנס לאווירה מגויסת. אחרי התרעננות וחופשה שהיא חשובה לפעמים, צריכים לחזור אל המציאות כפי שהיא מולנו, לראות אותה נכוחה ולדעת שאנחנו חברה מגויסת. וההכרעות הן הכרעות של רוח. הן הכרעות של כושר עמידה של עם, של ביטחון עצמי של עם, של צדקת דרך, של אמונה, של תקווה, של קריאה בשם השם. ככל שהדגלים הלאומיים שלנו יותר בהירים וברורים, מוסריים וטהורים, ההבדל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ילך ויגדל, וההכרעה תהיה יותר פשוטה. בוודאי יש הרבה שעוסקים בניתוחים, בביקורות. יש הרבה שעוסקים במה לא טוב, במה צריך לשפר. אבל אם ירושה לנו, אנחנו כבית מדרש, נעסוק בעלייה למעלה. בהתקדמות מתמדת אל הזהות הלאומית שאנחנו אליה כוספים. אל החיים הישראליים שאליהם אנחנו נושאים עין ורוצים לאמץ את המודל של איזה חיים ישראלים, איזה חיים לאומיים אנחנו רוצים לחיות. להכיר אותם, להתרומם אליהם, לחלום עליהם, להרים אותם על נס. זה ודאי ישפיע על התפילות שלנו, גם בחודש אלול, גם בראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה. זה צריך להשפיע גם, אומר האלשיך הקדוש בפרשתנו, על אווירת האחדות. בשביל לנצח, הוא אומר בקרב, העיקר שנדרש מהאומה זו היכולת שלה להתאחד סביב תורתה, סביב רוחה. לשלב ידיים, לעזור איש לרעהו, לתמוך, לחזק. יש ברוך השם תלמידים חדשים, עבודה אדירה של איחוד הכוחות, לחבר אנשים ללימוד בחברותות, בעזרה, בהכוונה, במאור פנים, בהתעניינות, דיבוק חברים אמיתי של קבוצה שעסוקה בנושא הרי גורל. איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק. לשמח את המקום ולשמח את הבריות. גם מי שעוד לא מצא חברותות, אנחנו בעזרת השם כולם צריכים להתגייס, לעזור, לראות שכולם מוצאים את עצמם בקבוצות בגמרא בעיון, בלימוד הבקיאות, בלימודי אמונה והלכה. ולאט לאט להיכנס לעובי הקורה, לשאיפות של ידיעת התורה ושקידתה, של העמלה של התורה. כדי להוסיף ברכה, להזריק חיים, להזרים דם. אנחנו משוכנעים שהשם דיבר טוב על ישראל, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לכאן, לארצנו, כדי להחזיר לפה את השכינה, כדי לבנות אותנו כבשנים קדמוניות. ובוודאי יד השם תעמוד לנו ותעמוד לאומה המבחנים הגדולים שנכונו לה, ועוד יראינו השם נפלאות, וחסדו הגדול יצווה אותנו, רגלי חסידה וישמור, והביטחון הזה ביד השם שמתגלה דרך כל האירועים המורכבים שסביבנו, מחזק אותנו לתת כתף, להיות שותפים, לפעול עם אל. יבוא מי שפעל עם אל ויטול שכרו, והשכר הגדול שאין דומה לו, הוא השותפות, עצם השותפות, במפעל האדיר הזה של החזרת שכינה לציון. אשריכם, אשרי חלקכם, שאתם כאן בארץ הקודש, נותנים כתף אמיצה להשבת שכינה לציון, להזרקת חיים, להבאת רוח לאומה. אשריכם, מסמכים את המקום, מסמכים את הבריות. בהצלחה בכל מעשה ידיכם, חודש טוב. Thank you.